חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, השבעת הממשלה נדחתה ליום ראשון, זו שהייתה אמורה להיערך הערב, לבקשת ראש הממשלה, כדי שיוכל להשלים את סבב חלוקת התיקים בליכוד. כמה בכירים בליכוד נשמעים מאוד מאוכזבים היום אחרי סבב חלוקת התיקים, בהם גם השר אבי דיכטר, ושרים נוספים, כמו השר צחי הנגבי, שלא מוצאים את עצמם בחלוקת התיקים, ואפילו לא הוזמנו לפגישה עם ראש הממשלה. ימינה באופן סופי נמצאת באופוזיציה וכבר משדרת מסרים לוחמניים. למרות העובדה הזו, עדיין יש מתווכים שמנסים למצוא את המסלול של ימינה לממשלה. השר לשעבר גדעון סער מבחירי הליכוד, שגם הוא נשאר מחוץ לסבב חלוקת התיקים, קורא לנתניהו שלא להשאיר את ימינה רק מבחינה אידיאולוגית מחוץ לקואליציה, כדי שהסממן הימני של הממשלה יישמר. עוד מעט נדבר גם על המפלגות החרדיות והתפקידים לקראת השבעת הממשלה, וגם על כחול לבן, שלפני שעה קלה סיימו שם את חלוקת התיקים בין חברי המפלגה בכחול לבן. עוד מעט נביא את הרשימה המלאה של שרי הממשלה, שכבר אנחנו יודעים עליהם את סימני השאלה לקראת שרים אפשריים נוספים. ממשלה מנופחת עם הרבה מאוד תיקים מפוצלים. אנחנו ערב במשדר בשידור חי כאן ממשכן הכנסת בירושלים. עוד מעט יתארחו יחד כאן בשידור כמה וכמה מחברי הכנסת. יחד איתנו בצוות הטכנאי כאן בכנסת מוישי כאן, כתבנו איתי גדסי, באולפן בבני ברק, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, המהדורה המרכזית כאן בקול חי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו בשידור חי ממשכן הכנסת. השבעת הממשלה שהייתה אמורה להתקיים כאן בשעה הקרובה נדחתה ליום ראשון. מאחורי הקלעים נתניהו מבקש מבני גנץ דחייה ליום ראשון כדי להשלים את סבב חלוקת התיקים בליכוד. אם מדברים על הליכוד, יש כמה וכמה מבחירים שמאוכזבים אחרי חלוקת התיקים, בהם השרים אבי דיכטר, צחי הנגבי, שלא הוזמנו אפילו לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, וגם כמה תפקידים שקצת נראים תמהים ומוזרים, כמו למשל מינוי של השר אבי אמסלם, של השר דודי אמסלם, לשגריר ישראל בבריטניה. האם זה יצא לפועל? הוא מתנגד. וימינה, עם כל העליות והמורדות בינם לבין נתניהו, כל הסיפור הזה כאמור מתמשך ליום ראשון. לקראת ההשבעה הזו אנחנו כבר יודעים לפרסם הערב, כי לפחות המפלגות שיודעות בדיוק מה יעשה כל אחד במפלגה, אלו מפלגות החרדיות. התפקידים חולקו, כולם מרוצים, כולם מחויכים, למעט פלגים קטנים באגודת ישראל, שעל זה נדבר אחרי שהרשימה הזו תציג סופית את התפקידים, ואחרי השבעת הממשלה. לבינתיים המאוכזבים באגודת ישראל ממלאים פיהם מים. אנחנו כאן באופן עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אז אנחנו לפני שנדבר על תיקים וחלוקת תפקידים, לא זה הסיפור. הסיפור הוא בסוף הקמת ממשלה סוף סוף בישראל, הרבה מאוד דברים שהצטברו במשך כל תקופת המעבר. הדחייה הזו של הקמת הממשלה או השבעת הממשלה ליום ראשון מעכבת את כל הסיפור הזה. אולי נראה שינויים קטנים בליכוד. אז לפני שנדבר על שעס ועליך, תהיה רגע פרשן. איך אתה רואה את הממשלה החדשה? ניפוח אדיר של תפקידים, שרים, פיצולי תיקים, לוקחים כל מיני אגפים מתוך משרדי ממשלה ומפצים בהם שרים. האם זאת הממשלה?
בוא נחלק את התשובה לשתיים, בין ממשלה מנופחת לבין איך אני רואה את הממשלה. אז קודם כל, זו לא הממשלה שיצאנו לבחירות בשביל להגיע אליה. אנחנו רצינו 61 לגוש הימין דתיים, והבוחר אמר לנו לא. הבוחר אמר, אנחנו רוצה שאתם בממשלת ישראל תעשו ממשלת אחדות. אף אחד מהצדדים לא קיבל 61. עכשיו, כשבאים להקים ממשלה כזאת של אחדות, זה דורש ויתור. ויתור מכל אחד מהצדדים. אין ספק שאם היה 61 מנדטים לגוש הימין והדתיים, שס הייתה מקבלת נתח הרבה יותר גדול בחלוקת ההוגה, ודאי ימין, כולם. ושס עשתה את הויתור מתוך הבנה שהאופציה הנוספת היא בחירות, זה הדבר שאסור שיקרה. ואם אנחנו מדברים...
איזה ויתור שס עשתה בדיוק?
פשוט מאוד. אם היינו עם 9 מנדטים, עם שרים כמו עכשיו, זאת אומרת שכשאנחנו ב-61 עם 9 צריכים לקבל הרבה יותר, כי אז לא היינו באותו מעמד כמו היום. עכשיו, יער ידר יש מעמד נוסף, צריך לדעת את זה בכנסת הזה, הוא השושבין של הממשלת האחדות הזאת, הוא זה שגרם שלגנץ לא יהיה ממשלה יחד עם ליברמן לפיד, המפלגה הרשימה המשותפת. ועכשיו, בנושא הממשלה המנופחת, תראה, גם זה לא הדבר האידיאלי ביותר. אבל כשבאופציה השנייה הייתה ממשלת בחירות, בחירות עולות הרבה יותר כסף.
כן, אבל אני אשאל אותך שאלה. יש פה כמה וכמה שרים חדשים שבאו באופן יחידני לממשלה הזו, אמיר פרץ ואורלי לוי ומפלגתו של האוזר, שני חברי כנסת, שמולי שמגיע. עכשיו, אלו באמת לא אנשים שעליהם עומדת הממשלה. ואולי חלוקת התיקים להם, הסממן השמאלי יותר בממשלה הזו, היא על חשבון ימינה, או על חשבון שעס, או על חשבון כל הגוש הזה. ואני שואל, האם מלכת הרכבת הממשלה עכשיו בדיעבד, שאנחנו רואים את כל התמונה, באמת נעשתה עם המקסימום האפשרי?
תראה, צריך לזכור שכל אותם גורמים שהזכרת, כמו דרך ארץ, שזה האוזר והנדל, כמו מפלגת העבודה, אמרו, אנחנו יוצרים גוש אחד עם גנץ. גם הם לא היו מוכנים להיפרד אחד מהשני. בדיוק באותו גוש 59 הימין שאריה דרי הקים, אותו גוש...
אין בעיה, אני מדבר על חלוקת התיקים, אז כל אחד מהם נהיה שר?
העיקרון הפריטטיות הייתה קו המנחה של בני גנץ להיכנס לקואליציה. הוא בלי זה הולך לבחירות. זה היה ברור לכולם. עכשיו, המחיר שאנחנו שילמנו זה להיות שוויונים עם הגוש של גנץ, על אף שבמספר המנדטים אין שוויון בכל... במיקום מדינת ישראל שהיה ממשלות אחדות, שנכנס קיבל יותר.
כשאנחנו מדברים על שס באופן ספציפי, למרות הוויתור כמו שאתה קורא לזה, המפלגה בסוף מתעדרת בכמה הישגים, אני מבין. מה לדעתך ההישג הדרמטי בהסכם הקואליציוני שנחתם עם הליכוד?
אני חושב שתי דברים. קודם כל, שס חוזרת להיות, ואריה דרי חוזר להיות, באמת הביא את שס להישגים. אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים.
אני כבר מזהה איזושהי לקראת דרמה. אז בואו נגיע שר לכותרת.
לא, לפני הדרמה.
אוקיי.
אני זוכר גם אותי יושב אצלך באולפן ובראיונות לפני שנה וחצי, והייתי צריך לשכנע הרבה מהמאזינים ששס עוברת אחוז החסימה ושס רלוונטית. ואיזה מאמר כבר נכתב עלינו? והיום שס היא המפלגה הדומיננטית ביותר בקואליציה, אני יכול לגלות לך שבחירים בליכוד ובכל מפלגות באים לקבל מידע משס מה קורה. זאת אומרת, שס היא המפלגה דומיננטית ומשפיעה ביותר. זה אחד. שתיים, החלוקה שס בעצם באה, היא עולה הדגלים המרכזיים של שס. אחד, שכבות חלשות פריפריה. שתיים, עולם התורה. אריה דרי הוא זה שייצג את עולם התורה. בכלל, בכל המערכות האחרונות, והדבר הזה יישאר נושא תקציבי עולם התורה, נושא השמירה על היידישקייט, גיור, גיוס, כותל, הנושאים, הליבה של היהדות החרדית, ובלי קשר לזה, את הנושא הפריפריה והשכבות החלשות.
אז כבר נגיע באמת לחלוקת התיקים וההסכם הקואליציוני ופרטים ספציפיים מתוך ההסכם הזה של שחדים הליכוד, אבל לפני כן קצת על האווירה פה בכנסת, כאן בבניין הגדול במשכן הכנסת, נמצאים כל חברי הכנסת, כולם התכוונו, נערכו הערב להשבעת הממשלה, שרים שתכננו כבר לתפור חליפות, הגיעו מאוד חגיגיים, אבל זה נדחה כאמור ליום ראשון. כתבנו בכנסת איתי גדסי מצטרף אלינו כאן לעמדת השידור, ערב טוב איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
איתי, כשאנחנו מדברים הערב, אז אין השבעת ממשלה, אבל מה האווירה בכל זאת?
תשמע, חבר הכנסת הרב מלכיאלי נמצא איתנו כאן, ואנחנו קיבלנו בקשה מהצוות הטכני שלנו, שיביע את הזדהותו עם העובדה שהגיעו לכאן, אתה יודע, כל כך הרבה עיתונאים.
נתאר למאזינים שכאן ברחבה הגדולה, כל כלי התקשורת נמצאים פה, כולם פתחו אולפנים, עמדות שידור, כבר התכוונו הערב להכריז פה על השרים החדשים ולברך אותם.
רעיונות חגיגיים, וחבר הכנסת הרב מלכיאלי הגיע לכאן בתואר החדש שלו כיושב ראש סיעת שס בכנסת.
טרם נפטר המשבר של השגריר בבריטניה.
בלונדון.
בלונדון.
אז בסופו של דבר באמת ההשבעה נדחית, אז כמה דברים על הדבר הזה. בני גנץ קודם כל חוזר לתפקידו כיושב ראש הכנסת, שזה דבר שאתה יודע, משכו אותו עד הרגע האחרון, כי לא ידעו מתי ההשבעה תהיה.
אגב, אתה יודע שאם הוא לא היה מושך מי יושב ראש הכנסת?
מי אז כאן החברים, לא?
יעקב מרגי. אם הוא סגן היושב ראש, אז אולי או שהסגן יתפטר יחד איתם.
לא, אבל הסגן הוא מכוח היושב ראש. אם היושב ראש הולך, כל הסגנים, כלומר...
לא, יכול להיות שהוא חוזר ל...
הוותיק ביותר.
אמיר פרץ, אמיר פרץ. כן.
על כל פנים, המועד החדש, ככל הנראה, השבעה תארך ביום ראשון, גם זה אנחנו נראה עוד מעט פתיחת מליאה, חברי הכנסת ירוצו מכאן מכל הרעיונות כדי להצביע, לא, האמת זה הודעה, לא צריך הצבעה, על כך שדוחים את השבעת הכנסת ליום ראשון.
טוב, החוק הנורווגי.
אני חייב לציין שעד יום חמישי ניתן לכונן ממשלה, שזה גם כן נותן שבוע של מסעים ומתנים אולי, וכמו שאמרת, החוק הנורווגי, אחד הדברים שנתניהו משוחח עם בני גנץ באמת, זה על כך שעוד היום יונח החוק הנורווגי, הרב מלכיאלי יודע מה זה אומר למשל לגבי שס, עוד שלוש חברי כנסת חדשים כנראה, שלושה, ואם אריה דרי מתפטר זה כבר ארבעה, וכמובן גם בשאר המפלגות, לפחות בחלקם, אני חושב עד 20 מנדטים, נכון? זה שלושה, מעבר לזה שניים.
שוב, החוק הוא גמיש, שאלה
איך יבצעו אותו בוועדה. כן. זה בגדול מה שקורה כאן עכשיו, חגיגיות, אבל...
רגע מתוכן האמת, בוא נודה על האמת, קשה לראות פה חוץ מאנשי כחול לבן, אנשים במשכן הזה מחייכים היום, כל אחד בטנו מלאה על משהו אחר, גם על תתי תפקידים והכל ברוטציות, על כל מיני תתי קטגוריות, יש פה באמת תסבוכת, מלאכת הרכבת הממשלה פעם הייתה באמת מעשה...
אתה יודע מה קרה לפני מספר דקות, שצחי הנגבי עוד לא היה שהשבעת הממשלה נדחתה.
הוא כבר מיהר להודיע.
אז הוא כבר מיהר להודיע שהוא לא יגיע להצביע על הממשלה. אז בטוף ביטלו את ההשבעה.
שמעתי שגם אבי דיכטר הוציא איזו הודעה ככה זוהמת וכועסת. שבת שלום לך ראש הממשלה או משהו.
יש יותר מדי מאוכזבים, אנשים שתפרו חליפות, בעיקר בליכוד, בגלל שהממשלה הזאת פריטטית וצריך לחלק. בעוד, כמו שאמרת, בכחול לבן מאוד חגיגי, כי ראינו מהבוקר הודעה, כל רבע שעה, שר חדש. ובאמת לעבור על כל הרשימה
זה כבר... אוקיי, אז מילה אחת רק פוליטית על כל הסיפור הזה, איתי, בוא נדבר רגע על נתניהו, ממה הוא חושש ומה כל הזמן נמצא ברקע. כמו שאנחנו יודעים שהדבר שמנחה נתניהו בשנים האחרונות, זה ההישרדות שלו על תפקיד, על כיסא ראש המשפט, שכל הזמן נמצא ברקע, מי הולך לתת לו מאחורי הגב איזושהי תפיחה מדי חזקה, כשהוא נמצא על קצהו של הצוק. וכשהוא רואה עכשיו את הממשלה שהוא הרכיב, וניסה באמת למתוח את החבל, ולהמציא תפקידים וסגני מנכלים וכל מיני משרות,
ולקח... משרדים לקידום...
ולקח אגף מהמשרד הזה, והכניס אותו למשרד ההוא, וכל מיני באמת עשה פה שניות באוויר, הוא פוחד מאיזשהו גל של מרד פנימי בליכוד, משהו שלא קרה הרבה מאוד שנים. נתניהו השליט הבלתי מעורר בליכוד, אבל פתאום יש לא רק את גדעון סער, הוא פתאום מגלה שגם אנשים שהלכו איתו כברת דרך ארוכה, הופכים קצת את גבם אליו, מדברים בשפה אחרת, במילים אחרות, וכשכל הזמן בני גנץ הוא ראש ממשלה חילופי, כל תזזית פה יכולה לעשות כאן מהפכים פוליטיים מאוד קיצוניים.
ובדיוק כמו שאמרת, מהסיבה הזאת, נתניהו מבין גם הוא את הפוטנציאל בעובדה שיהיה לו מורדים, ובליכוד זה לא משהו, אמנם אצל נתניהו חשוב לציין, לא היו כל כך...
לא, גם הערב שאנחנו אומרים את זה, זה עדיין נשמע מופקע, וכאילו הוא לא ריאלי, אבל דברים כאלה מתפתחים בין לילה.
וזו הסיבה שנתניהו ממש עכשיו עושה שיחות טלפוניות עם כל חברי הליכוד, בעיקר עם המאוכזבים, מנסה להסביר להם את הסיטואציה, ואומר, יש עוד זמן לנהל מסע ומתן על דברים שאולי עדיין לא חילקתי, על דברים שאני כן אוכל לתת לכם, וזה הוא עושה ממש עכשיו, באמת על מנת למנוע את כיסא ההתנגדות הללו בתוך הליכוד, כי כמו שאמרת, יש באמת יותר מדי בלגן או שערה בתוך הליכוד סביב העניין הזה של המינויים.
טוב, איתי, תישאר איתנו, עוד מעט נדבר על המפלגות החרדיות. אז אני רוצה רק לחזור לענייני שס, חבר הכנסת הרב מיכאל מלכי. אני טוב, רואה את רשימת התפקידים, המשימות, היעדים ששס לוקחת על עצמה, כמובן שר הפנים הרב אריה דרי, גם שר הפריפריה, הנגב והגליל, ויש לנו את שר הדתות החדש, השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן. יש סגני שרים ברווחה, באוצר ובמשרדי הפנים, וסגן יושב ראש כנסת, יושב ראש ועדה, איזה אתה?
אני יושב ראש עשייה, הרב מרגי יושב ראש ועדת כלכלה.
יושב ראש ועדת כלכלה. מול הקדנציה הקודמת, יושב ראש ועדת חינוך כבר לא, מצב השרים נשאר יחסית אותו דבר, כמעט אותו דבר.
אבל משמעותי יותר.
שינויים קלים, למה משמעותי? בגלל מנהל ותכנון?
מנהל התכנון, ועדה למינוי דיינים. שתי נקודות מאוד מאוד חזקות, שקשורות לעולם התורה ולציבור שלנו. מנהל התכנון יש לה משמעות מאוד מאוד רוחבית.
כשאתה מחזיק גם בתיק הדתות וגם בוועדה למינוי דיינים, אז זה באמת מעניין. אבל מצד שני, שס הולכת להילחם בתחבורה ציבורית בשבת עם כחול לבן, בחוק הפונדקאות, בחוק הגיור, אתה יודע, הרשימה כל כך ארוכה, מה שעולה לי בראש, עזוב רק את הגיוס שלא יעבור ועוד פעם בגץ, ואנחנו יודעים הרי שזה מה שיקרה, ולך תדע אם זה יהיה לפני נתניהו, אחרי גנץ, הכל פתוח כזה. ואני מנסה להבין האם בדברים האלה היה צריך להשקיע את עיקר כובד המשקל.
תראה, קודם כל, החוק הגיוס כן יצטרך לקבל תשובה כמה שיותר מהר, בגלל שחוק טל פג תוקפו כבר לפני הרבה זמן. בגץ דחה את ההכרעה בגלל שלא היה כנסת.
כן.
עכשיו אין ספק שתהיה עתירה לבגץ שיחזיר אותה לכנסת, ויאמר, הנה, קיבלתם, יש לכם כנסת, יש לכם ממשלה, תקימו את הוועדה או תביאו את החוק ותגישו את זה. עכשיו תראה, אנחנו זוכרים איך לפני מספר חודשים נסענו בכביש נתיבי איילון וראינו את ההבטחה לממשלה חילונית, ממשלה שתפתח את הכל בשבת.
הבטחה של בני גנץ, כיף.
נכון. הגיור לא כמו שצריך, לא על פי כללי ההלכה. הדבר הזה לא יקרה. הברכה הגדולה בממשלה הזאת, שהיות והחרדים הם אבן משמעותי מאוד בממשלה הזאת, יש להם חלק חשוב מאוד במרכיב של הממשלה, אין ספק שההחלטות של הממשלה יהיו מתאימים להכרעותיהם של גדולי ישראל, שזה משמעות גם לשבת, וצריך לזכור כמה אמרו לנו, הנציגות החרדית, על השבת, שיש פרצות ואין חוק.
אתם הולכים לשמוע את זה מימינה עכשיו, כל בוקר.
רגע, אז קודם, שנייה, אם כבר נדבר על ימינה, קודם כל, חוק המרכולים, עבר בקדנציה הקודמת. החוק שהוכנס ששר הרווחה חייב לקחת בחשבון גם את חילול השבת.
התחבורה הציבורית בשבת ברשויות המקומיות גם התחילה בקדנציה הקודמת. לא לכל דבר יש מענה פה מהכנסת, חבר הכנסת מלכיאלי.
נכון.
וכן יש מענה בכל מיני מישורים אחרים, אבל אם עכשיו היו מאגנים את זה בהסכם קואליציוני, חוק שלוקח את הסמכויות מראשי הערים לפתוח תחבורה ציבורית, למשל.
קודם כל, זה לא בסמכות שלהם. הם לקחו את זה לעצמם, ולא בדיוק יכלו להתערב בזה. זאת אומרת, אין ספק שהאתגרים החברתיים והדתיים שיעמדו לפתחיהם של ראשי הסיעות, של המפלגות החרדיות בכלל, יהיו משמעותיות מאוד.
יש עוד מסע ומתן קואליציוני שיתקיים אי שם בעתיד לקראת התקציב, נכון, עם עוד כל מיני סעיפים.
ודאי, כל נושא התקציב. תראה, אנחנו לפני תקציב לא פשוט. העמיקו את הגירעון מצד אחד, מצד שניצחו קיצוץ רוחבי, ודאי במשרדים, ודאי בכל פעולות הממשלה. כל זה, תחשוב שחלילה אנחנו היינו בממשלה, מה היה קורה? הרי כשהיינו בממשלה,
רק נאמר למאזינים שבאמת הישג משמעותי, מדברים על תקציב, זה שתקציב הישיבות יהיה בבסיס התקציב, מופיע בהסכם הקואליציוני, פעם שנייה כבר שזה מופיע בהסכם, עד עכשיו זה רק הופיע ולא בוצע, עכשיו בתקווה שזה יבוצע.
אני חושב שמי שיסתכל על המבחנים ששס העמידה לעצמה בהסכים הקואליציוניים האחרונים, יכול להיות מאוד מרוצה. זה לוקח זמן, הסכים קואליציוני זה לא מהרגע להרגע. סעיף, זה עשרות סעיפים, מעבירים אותם אחד אחד, אני חושב שיש סגים מאוד גדולים. בדרך שם, גם זה צריך להבין, שהכסף נמצא בבסיס התקציב, זה אומר שכל המסע של סתה והחזרה לוועדות התבטל.
לא, וגם שינויים קלים פה ושם לא משפיעים ישר על התקציב הזה, כי הוא מחוץ לבסיס התקציב. למשל עכשיו הסתיימה שנת 2019, התחילה 2020, שזה לא בבסיס התקציב, אתה צריך תחנונים,
כל פעם
צריך תוספות, צריך להוסיף וכולי. עכשיו, בוא נדבר באמת על האופוזיציה. אז מצד אחד יש את הרשימה המשותפת ולפיד, ולזה אתם רגילים, לא על זה אני מדבר.
מצד אחד הרשימה המשותפת וליברמן.
ועכשיו היא גם ימינה, כלומר זה תהיה אופוזיציה מוזרה לחלוטין, אתה לא תדע פעם.
קודם כל הם עוד לא באופוזיציה, הם עדיין שרים, הם עדיין חלק מהקואליציה. בוא נקווה שעד יום ראשון תימצא הנוסחה.
בשס עובדים על זה? הרב גפני מוציא כל יום הודעה שהוא מנסה לחבר, לעזור.
אני חושב שהודעות זה חשוב. אני אומרת, אין ספק שהימינה הייתה חלק מהגוש, ואין ספק שאנחנו גם נשמח שישארו חלק מהגוש. קצת שלי צריך לזכור תמיד שבחלוקה אדם צריך להתאים את הדרישות שלו למספר המנדטים שלו, ויש מפלגות שבגלל בעיות כאלה או אחרות פנימיות, וצריך לזכור גם למה הגענו למערכות בחירות ועוד פעם מערכת בחירות, לא התאימו אחד לשני. אני מקווה שאדם ראשון תמצא הנוסחה להתאים את הדרישה למציאות.
אוקיי, השר פרץ בתוך הממשלה, לפחות על פי הדיווחים, עוד אין השבעה, אז הכל פתוח.
גם השר בנט בתוך הממשלה.
כן, לא, מדבר על הממשלה עתידית. עוד יש ויכוח אם הוא רוצה את תיק ירושלים או לא, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. הוא עוזב על תיק החינוך, תיק מאוד משמעותי לציבור החרדי. והתיק הזה עד עכשיו היה בידי הבית היהודי, פחות או יותר הבנו את הכיוון, אנשי הבית היהודי לא לוקחים את המקומות האלה למקומות קיצוניים אחרים, הוא חוזר לליכוד גם לא בטוח למי, לשר יובל שטייניץ, גם עדיין ככה מתנדנד. יש לכם איזו אמירה בנושא חינוך?
קודם כל בוודאי. קודם כל אני מקווה שגם עוד נראה סגן בחינוך חרדים.
לא, יש את הרב פרוש.
כן, אוקיי.
אבל אין לו סמכויות שם דרמטיות.
אני אומר ככה, תראה, בסוף אתה לא יכול כמפלגה לקחת את כל המשרדים. בסוף יש חלוקה.
לא. לא את כל המשרדים. יש ציבור חרדי, יש מחוז חרדי במשרד החינוך, שאולי שם היה שווה להכניס בהסכם הקואליציוני שורה וחצי על אופיו.
יש, תראה, אין ספק שיש אמירה מאוד משמעותית של המפלגות החרדיות, קודם כל על העצמאות של החינוך החרדי, והחינוך החרדי עצמו גם מחולק לחלקים, יש לנו את הרשת ואת החינוך העצמאי, את המוזות המוכשר, מוזות הפטור, הנושא של התקציב נמצא בהסכמים הקואליציוניים. תראה, אין ספק שגם זהותו של השר תהיה מאוד משמעותית. בוא נקווה שבסוף גם השר יבין לצרכים של הציבור החרדי, לעצמאות שהוא זקוק לה, לתקצוב שהוא זקוק לה. יש עוולות רבות בתוך התקצוב והיחס של משרד החינוך. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. מי שיסתכל על ההשקעות שמשרד החינוך השקיע בחינוך הכללי בתקופת הקורונה, בין ההשקעות בציבור החרדי, יראה שיש מה לעשות גם במשרד הזה.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
ושיהיה בהצלחה.
תודה.
התפקידים החדשים לך, לכל המפלגה, ובהצלחה.
תודה.
עורך הדין איתמר בן גביר, שלום, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
נו, היית יכול להיות היום שר.
אני מתחיל לחשוב, אתה יודע,
אם המילה שקיבלת הייתה מילה, לך תדע.
אני חייב להגיד לך שבאמת מעטים האנשים ששמעו את המילה שר ואמרו לא, אבל יש כאלה שיש להם ערכים ויש כאלה שיש להם השקפת עולם.
מה, אתה מתכוון לימינה? הם שמעו את המילה שר ואמרו לא.
אני, כן, רק תיתן להם שר בריאות ופתאום הממשלה הזאת תהיה ממשלת ימין. תראה, בוא נעשה סדר בדברים. כן. קודם כל לגבי הרב רפי פרץ, אני לא מתפלא. אני הרי הרגשתי את הדברים האלה והוא עשה לי את אותו דבר בדיוק. וזה היה צפוי, זה היה צפוי שיעשה את זה, זה פשיטת רגל, זה באמת להעדיף את הכיסא במקום הערכים. וזה בעיניי פסול ולא ראוי. אבל אני חייב לומר, כי אתה הזכרת כאן את ימינה, ואני גם שומע את החברים מימינה שהיום באים ואומרים איך הוא עושה דבר כזה. אני שואל את עצמי, רגע, 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 הרי זה הייתם אתם. הייתם אתם שלפני כמה חודשים אמרתם לו, תעזוב, תבגוד בעוצמה, תתקע סכין בגב, תפר הסכמים.
אתה בעצם אומר שמה שימינה עשו לך, עכשיו נתניהו עושה להם?
אני אומר שיש קדוש ברוך הוא בשמיים. ושהבן אדם לא יכול להתנהג בחוסר מוסר ולא בהגינות, ואחרי זה לצפות שיתנהגו איתו בהגינות ובמוסר. וזה קשור גם לרב רפי פרץ וגם לימינה, וקשור להרבה מאוד גורמים במערכת הפוליטית, לצערי. ואני אומר, היום הזה זה לא יום שמח עבורי, זה יום שצריך לעשות חשבון נפש, שהציונות הדתית צריכה לעשות לעצמה חשבון נפש. איך הגיע למצב הזה של באמת להיות כמעט עם חוסר השפעה באופן מוחלט בעולם הפוליטי, ולהבין שצריך כאן איזשהו תיקון, תיקון של היוהרה, תיקון של כל מיני פסילות על רקע כזה או אחר. הרי בסופו של דבר, אם היה חיבור, אם היו הולכים כולם ביחד, היום הייתה ממשלת 61, אבי. היום הייתה ממשלת 61, וחבל שכך.
טוב, באמת, שלושת הסבבים, בכל פעם ראינו סיפור אחר שתמיד היה קשור איכשהו לציונות הדתית, ימינה חדש, תמיד מישהו נשאר שם בחוץ, אבל כל זה באמת מאחורינו. בסוף קמה כאן ממשלה, איתמר, בימינה אומרים זאת ממשלת שמאל בראשות נתניהו. אני שואל אותך אם אתה חותם על משפט כזה?
אני חותם על משפט שזה ממשלת שמאל מרכז, אבל אני חייב לומר עוד פעם, הרי ימינה, אם היו מקבלים את שר הבריאות, או היו מקבלים את שר התחבורה, אז זה לא הממשלת שמאל של נתניהו, אז האמירות שלהם לא מקובלות עליי. זה לא הופך להיות ממשלת שמאל כשאין ג'ובים, וכשיש ג'ובים זה ממשלת ימין. אבל בעיניי, מתן משרד הביטחון לגנץ, ומשרד המשפטים לאבי ניסן קורן, ובאמת שליטה די ברורה של כחול לבן, וכל מיני מגמות שאנחנו שומעים עליהם כיום, כולל פגיעה בענייני דת, כולל בפגיעה בנפשנו, בציפור נפשנו, זה מאוד מאוד מטריד, מאוד בעייתי, ואני מקווה מאוד 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 שבסופו של דבר לא יסתבר שבאמת נתניהו מקים כאן ממשלת שמאל מרכז.
עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה לך.
חן, תודה.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד יישב איתנו כאן חבר הכנסת הרב אורי מקלב, חברי כנסת נוספים. אנחנו בשידור חי ממשכן הכנסת. השבעת הממשלה שהייתה אמורה להתקיים ממש בשעה זו נדחתה ברגע האחרון ליום ראשון, אבל אנחנו כאן יחד עם כל האווירה, יחד עם כל כלי התקשורת,
וכל חברי הכנסת שנמצאים כאן יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. פתוח ובטוח. קניון סנטר וואן מזמין אתכם לבוא ולהנות מחוויית קנייה נעימה ובטוחה. בהתאם להוראות משרד הבריאות, תוך שמירה על כללי הבטיחות בשבילכם. מחכים לכם בחנויות הקניון עם הטבות, מבצעים והרבה געגועים. פותחים קיץ בריא בקניון סנטר וואן, ירמיהו 43 ירושלים.
תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463.
אני צריך שתהיה לי השמחה, ובפרנסה תשרה הברכה. אני צריך נחת וגם בריאות מובטחת.
כשצריכים פשוט מבקשים. יום רביעי, חבב בייר, זה הזמן לבקש ולהתברך. כבר יותר מ-70 שנה, הצדיק רבי שלמה מזוויל מתחנן שיפתחו שערי שמיים עבורנו. מחייגים עכשיו לישיבתו של הצדיק. 1-800-35-35-60 ורואים בעזרת השם ישועות. 1-800-35-35-60.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבית 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הכשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5,000. כוכבית 5,000. פתיחת תיק חינם.
השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד יומיים בלבד. אז במקום לקנות סתם, כנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
שלום, מדבר הרב אשר יחיאל קסל, רב כפרי הנוער זוהרים ואפיקי אור. יש רגעים שבהם כולנו זקוקים למצפן. מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות. 1-700-500-612. מצפן, מבית נוער בסיכוי.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכות חמת הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו שווים כאן לשידור חי, משכן הכנסת, כמו שאמרנו, השבעת הממשלה תתקיים רק ביום ראשון ולא הערב, אבל זה מאפשר לחברי הכנסת גם לדבר איתנו, וגם בעיקר אנחנו מנסים לעבוד ולבדוק מה קורה עדיין בליכוד, חלוקת התיקים שם הולכת ומשתרכת לה באיטיות, ואנחנו עם סגן השר במשרד התחבורה, ואחראי על פעילות המשרד במגזר החרדי, תנחשו מי זה יכול להיות. חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, עוד אין ממשלה, אז גם אין סגנים, אבל זה בסדר, זה ערב סגן, ערב סגן.
כן, מה שעשית כל השנים כחבר כנסת, כאזרח, כחבר עירייה, עכשיו אתה עושה רק עם התפקיד הזה, אבל זה מה שעשית עד היום.
זה גם הדבר הזה, קשה להגיד שזה רק תחבורה ציבורית, שיודע מה, תחבורה ציבורית הפעילות היא גם בסטנדרט פשוט רגילות, אבל אולי אפשר להגיד שהפעילות שהיא לא במסגרת השעות הסטנדרטיות, הם באמת מנושא תחבורה, אנחנו מקווים באמת לפתור את הנושא, אפשר להגיד שבציבור החרדי, מעבר לנושא של היידישקייט, בנושא החינוך, יש לנו את הנושא של שיקון, ואחרי זה הנושא של תחבורה. התחבורה קשורה לכל הדברים. הציבור החרדי יש לו מרכזים רוחניים, יש לו מרכזי חינוך, הוא לא הכל על יד הבית.
הוא נשען על התחבורה הציבורית.
במקומות עבודה, במקומות ללמוד. התחבורה הציבורית לוקחת נפח מאוד 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 גדול ממרכז חייו וצרכיו של הציבור החרדי. ובסופו של דבר, אנחנו יודעים שזה שאלה של משאבים, שאלה של תכנון נכון, שאלה של הסתכלות נכונה, של הכרת הצרכים, וזה לא רק התחבורה, במשרד החינוך, במשרד התחבורה יש עוד כמה וכמה דברים, יש את כל הנושא של הרשויות המקומיות שמשרד התחבורה
פועל. אבל זה לא בסוף שאלה של משרד אוצר, הרי על כל דבר, בסוף זה לא הרי רק להעביר קו X לרחוב אחר, זה בסוף להגדיל כוח, להגדיל את ההיצע של התחבורה הציבורית, ואני מנסה לשאול הרב מקלב, האם זה לא עניין של תקציב בכלל? עם כל הרצון לעזור?
כל משרד ממשלתי זה שאלה של תקציב, אבל זה גם שאלה של מדיניות, ושאלה של סדרי עדיפויות. אחרי שקיבלת את הכסף שלך, איך זה מתחלק ומה אתה שם את הסדרי עדיפויות? ובוודאי גם כן, כשיש מצוקה כלכלית, מאיפה אתה מקצץ? ככה שזה ברור מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהציבור החרדי, יש לו, הוא משתמש, 70, 2 או 3 רבי מהציבור החרדי משתמשים בתחבורה הציבורית לגמרי או באחוזים גבוהים. גבוהים. מעבר לזה, סך הכל לנושא התחבורה הציבורית, הציבור החרדי הוא רבע, הוא 25%, הרבה הרבה מעבר לנפח, yeah. לגודל שלו בציבור הכללי. אין לו גם אלטרנטיבה, צריך להבין שגם אנשים שיש להם רכב אחד במשפחה הזאת יכול לתת גם עזרה. יש רבים, okay. רבים, רבים, עשרות אלפים משפחות שאינם אפילו רכב, אין להם שום אפשרות גם להשתמש ברכב אחד. ככה שתחבורה ציבורית הוא דבר מאוד מאוד מהותי, גם לגבי...
אבל זה לא רק עניין התחבורה הציבורית, הרב מקלב, למי שמעיין עמוק בתוך התפקיד שאתה לוקח על עצמך, אז הרשות לפיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי, זאת רשות שאומנם תשב במשרד התחבורה, אבל היא מתכללת בתוכה הרבה מאוד דברים אחרים שקשורים לציבור החרדי. אנחנו מדברים למשל על תקציבים, על כל מיני יוזמות וכל מיני קידומים של דברים מול משרדי ממשלה, שכל זה יושב בתוך אותה רשות שאתה עומד בראשה. המטרה היא לייצר תוכניות עבודה ייעודיות לציבור החרדי. עכשיו אני מנסה להבין אם בתוך כל המכלול של התפקיד הזה בסוף אתה גם מקבל סמכויות, כסף, יכולת להזיז דברים. מה אתה יודע על התפקיד הזה?
אני קודם כל רק אסיים. במשרד התחבורה, מעבר לתחבורה הציבורית, יש הרבה דברים שקשורים בכלל לתחבורה, כמו ברשויות המקומיות, תשתיות, רמזורים, מגלי תנועה, שיפורי התנועה, מיתוני תנועה, תאונות הדרכים, משמרות זהב, דברים כאלה שיש הרבה דברים. הציבור צריך לקבל את זה. עכשיו, אנחנו בחרנו, בגלל שאנחנו נמצאים במשרד התחבורה, להקים רשות. הרשות הזו, קשה להסביר תורה שלמה על רגל אחת, אבל זה בעצם צריך להעמיד את הציבור החרדי בחלוטות. כל האוכלוסייה החרדית בארץ, שיוכלו לקבל את השירותים שהממשלה נותנת ואת כל פעילות הממשלה באופן שאזרחים רגילים מקבלים את זה. מה שלא ברור בכלל אצלנו, כל דבר מגיל, מי שנולדים עד שחד 120, אנחנו, יש לנו את הצרכים שלנו, את האופי שלנו, את הדברים הייחודיים לנו והדברים שמתאימים. צריך לקחת את כל הנושאים האלה, להטמיע את זה בתוך משרדי הממשלה. משרדי הממשלה קודם כל צריכים לדעת מה הצרכים,
להציף אותם. שלא בכל נושא יצטרכו כל מיני עסקנים וטובות ושתדלנים ותעשו.
אתה גם לא בא אחר כך, אתה בא אחר ידוע, אתה מחלס מקום, דוגמה. אתה יכול לעשות משרד השיקון, יעשה דברים טובים, אבל בסופו של דבר, לעשות מקומות עבודה ותעסוקה, זה לא נמצא אצלו, יש משרד שצריך לעשות את זה, אבל אם אתה עושה את זה אחרי שהציבור מאוכלס, או אתה תחבורה למקום מאוכלס, ואתה מחכה עכשיו במקומות שכבר אוכלסו, אין בכלל להגיע, אין אפשרות להגיע, שאתה נמצא ממצור, אתה לא יכול להגיע למקום הזה ולא למקום אחר. בעוד ועוד דברים,
הדברים הללו יעוגנו בכל התהליכים של משרדי הממשלה.
אני חושב שאבי, שנניח משבר הקורונה, בדיוק הציף את זה, לכן זה גם נתן לממשלה את ההסכמה המהירה להקים את הרשות הזה. הממשלה עצמה יודעת שאם אתה רוצה אוכלוסייה שגדלה בלי עין הרע, והיא מתקרבת למיליון נפש, ואתה רוצה לתת את השירותים, משבר הקורונה שמתוכיח שאם אתה לא מתעסק ואתה מתעלם ואתה לא מתקרב, בסוף זה פועל כבומרנג לכלל האוכלוסייה. וזה הוכיח, לא היה משבר הקורונה בציבור החרדי שסבל ונפגע מזה הרבה, אם הממשלה הייתה יודעת מהרגע הראשון את הצרכים, את איך מעבירים את המסרים, איך מטפלים בנושא הזה, ואנחנו רוצים שכל משרדי הממשלה בסוף של הדבר ידברו בשפה אחת. לא יכול להיות שכל אחד, איגום משאבים, שפה אחת של כל המשרדים. זה תהליך ארוך, תהליך קשה מאוד, אבל אנחנו חושבים צריך להתחיל בזה. אם אנחנו היום נתחיל, אנחנו הולכים על ציר זמן מאוד מאוד קצר, תוך 30 יום צריך להקים את הרשות הזאת, במנכ"ל משרד הממשלה התחייב לשבת עם הרלוונטיים ולהקים את הרשות, עם התקנים, עם התקציבים שיהיה בספר התקציב, וגם יהיה תקנים מיידיים. אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה אנשי בשורה. יש לא מעט בממשלה, לא מעט. ניקח, אני אביא לך דוגמה, אנשים שואלים, תביא דוגמאות. אני יכול להגיד לך למשל נגישות, שזה עשירית מהציבור, מה שצריכים של הציבור החרדי. אין היום פעולה ממשלתית שנגישות היא לא
חלק ממנה.
אתה לא יכול, אתה מכיר את זה מקרוב, אתה לא חלק ממנה. היום אנחנו יודעים שזה משהו אחר. אתה לא יכול לקבל אירוע במה קטנה בלי שאתה איפה חלק. קו החומר בדברים גדולים ובמבינים. אני רוצה את כל הדברים האלה. בכלל הצרכים של הציבור החרדי, וצרכים מאוד מאוד ייחודיים ומיוחדים, ושהם לא מקבלים זה לא בזמן ולא באופן שהם יכולים להשתמש בהם, ולא במודעות שלהם. אני פעם הבאתי דוגמה
מהיום, אני רק אומר למאזינים משפט קצר, שככה יסכם את כל מה שאתה אומר, הרב מקלב. מהיום כל משרד ממשלתי שעושה פעולה כלשהי שקשורה לציבור החרדי, באותו רגע יש לו כבר מוטמע בתוך התהליך.
אנחנו אמורים להטמיע, אמורים להביא, זה הכל נעשה ברצון טוב, בתוך המצדים. זה לא משהו בכפייה ולא משהו של סמכות, זה משהו של הבנה. אין ספק, הרי שיציפו הדברים, אני יודע שכבר האוצר לא אוהב את זה. מדוע? משיצופו הדברים, מתברר שיש גם חסר בתקציבים. נכון, אתם רוצים לתת לציבור הזה, נכון, אבל אין לי מאיפה התקציבים לזה. אני אצטרך גם מאבק שלהם. אנחנו צריכים לקראת שזה גם משולב עם תפקידו של הרב גפני. הרב גפני עומד בראש יושב-ראש ועדת הכספים. כפי שאמרו לי אנשי המסע ומתן בליכוד, אומר לי, למה אתה יורד לפרטים כשיש לך את יושב-ראש ועדת הכספים? בסופו של דבר,
שם הרבה מאוד דברים מנווטים.
שם נמצא השיבר, והוא בהחלט יכול להציף את הדבר הזה בצורה הכי גרועה. לא רק אתה צריך להיאבק עכשיו איתנו, אלא הוא יעשה זה בצורה הכי טובה. אני בטוח ששילוב של משרדים ממשלתיים אחרים שאני חושב, שיקום זה גם אחד הדברים, באמת, המצוקות הכי גדולות שיש לנו. שאר המצוקות, אני חושב שהיום אנחנו קיבלנו מכלול של תפקידים, גם בכנסת, בוועדות חשובות מאוד, שנותנת כוח ועוצמה ואפשרות השפעה. אין לי ספק שאם אנחנו נסכים, ואם יוצא השם, הממשלה הזאת תאריך גם ימים, אני חושב שכבר מרגישים, אמנם שקיים עכשיו חבלים שזו,
ביום ראשון, נסתדר,
אני יכול לקחת דבר אחד, אבל שזה מחוסר זמן, זה לא מחוסר מעשה. זה הגיע עוד יום, עוד יומיים, אבל אין בעיה של הקמת ממשלה.
חבר הכנסת הרב אורי מקלב, נאחל מכאן בהצלחה בתפקיד החדש, ובכלל במשימה, וישר כוח גדול על הדברים כאן, ערב טוב ותודה רבה. ואנחנו ממהרים לעבור למסיבת עיתונאים של שר הביטחון נפתלי בנט, שנותן איזושהי הצהרה, נשמע את הדברים. הוא כבר אמר, לא מתנהל מסע ומתן עם ימינה, אין כלום כי לא היה כלום. והנה המשך דבריו.
תראו, משך שנה, ראש הממשלה נתניהו הבטיח, הצהיר, נשבע פעם אחר פעם, שהוא יחיל את הריבונות המלאה על כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון. זאת לא הייתה הבטחת בחירות, זו הייתה ההבטחה של הבחירות של נתניהו. ואז בימים האחרונים, הרשות הפלסטינית אימה שאם זה ייכלל בקווי היסוד, הם ינתקו מגע. האירופאים אימו על נתניהו, אבל מעל הכל, גנץ וגבי אשכנזי אימו על נתניהו. אז נתניהו נכנע ומחק את הריבונות מקווי היסוד. אבל לא רק, הוא גם מחק מקווי היסוד כל אפשרות אפילו היפותטית לבצע שינוי במערכת המשפט שהוא כל כך מרבה לדבר עליו. עליה. הוא גם מחק את הטיפול במסתננים. הוא גם מחק את הטיפול בהסתדרות ובקבוצות הכוח בכלכלה, שרק אם נשחרר את עצמנו מלפיתת החנק שלהם נוכל לצאת מהמשבר הכלכלי. נתניהו מחק מקווי היסוד כל זכר לימין. וזאת הסיבה שהוא בעט בימינה, וזאת הסיבה שמהרגע הראשון לא הייתה לו שום כוונה להכניס אותנו, כי כי הוא ידע שקווי יסוד כאלה אי אפשר היה להעביר איתנו. הוא ידע שאיתנו לא מוחקים את הריבונות. תראו, נתניהו רוצה לצידו גמדים מוחלשים, לא ימנים חזקים. וזה אנחנו. אוהבים או לא אוהבים. אנחנו ימין, נקי, חזק, ישר דרך, עקבי, בבחירה בין נתניהו לבין דרך הימין, נתניהו בוחר בנתניהו. זאת לא ממשלת ימין מה שקמה, זאת ממשלת נתניהו. פירוק גוש הימין הוא הטעות הפוליטית הגדולה ביותר של נתניהו בעשור האחרון. ובימים האחרונים, בשבועות האחרונים וגם בשעות, ואם אני מבין גם בדקות האחרונות, נתניהו חושב שהוא יתחיל לפרק אותנו מבפנים ויקח אותו ואותו ואותו. מרוב שהוא מנסה לפצל אותנו מבפנים, הוא פיצל את עצמו מאיתנו. הוא פיצל את עצמו מהימין, מהציונות הדתית והחילונית, מאנשים שהיו הכי נאמנים אליו ולדרך. אנחנו היום יוצאים לדרך חדשה של אלטרנטיבה שלטונית לנתניהו, של ימין ממלכתי, ישר דרך, אמיתי, אמיץ. בעזרת השם וביחד עם השותפים הטובים שלי, עם שר התחבורה מהטובים שהיו מקום המדינה, עם שרת המשפטים מהטובות שהיו מקום המדינה, עם חברי הכנסת מתן כהנה ואופיר סופר, אנחנו יוצאים לדרך מאוחדים מתמיד. שיהיה לנו בהצלחה.
כך דבריו של שר הביטחון נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, תוקף את נתניהו, אומר אנחנו ימין חזק, נתניהו אוהב גמדים חלשים, ואנחנו לא כאלה. הוא מציג קו אחיד עם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', שעכשיו נושא דברים, נשמע.
והם שמילאו את הארץ כולה תורה. לא רצינו את זה, לא ביקשנו את זה, אבל אנחנו בהחלט שלמים עם זה והולכים לאופוזיציה בראש מורם. נשרת את העם מהאופוזיציה בנחישות ובאופן ענייני. הציונות הדתית מובילה ופורצת דרך כבר 5 עשורים בכל תחום במדינת ישראל. ציבור שלוקח אחריות ומוביל תקווה, חזון ומימוש בהתיישבות, בחינוך, בצבא, בכלכלה ובחברה. ראש הממשלה הפנה עורף לציבור המדהים הזה, אבל חמור מכך, לערכים שהוא נושא. וזו בדיוק ההזדמנות להציב את האלטרנטיבה. בממשלה הזו שלצערנו הולכת הרבה יותר מדי שמאלה, היינו פשוט נעלמים. האמת שלנו הייתה מגומגמת, מטושטשת, מתפשרת. היינו נאלצים ליישר קו עם דברים שרחוקים מאוד מעולם הערכים שלנו. את זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. את זה אנחנו לא יכולים להרשות למדינת ישראל. מן האופוזיציה נוכל לחזור סוף סוף ולומר את האמת שלנו בצורה הכי מחודדת שיש. ומדינת ישראל חייבת את זה. נהיה אופוזיציה ימנית, אמונית ועניינית. חבריי בליכוד, עזבו את קרבות האגו והכיסאולוגיה שאתם מנהלים ממש בשעות האלה מול נתניהו. לא עזרתם אומץ לכתוב את הריבונות, ו- ואפילו לא את המילים יהודה ושומרון בקווי היסוד של הממשלה. ואם אין לכם אומץ לכתוב, מה הסיכוי שיהיה לכם אומץ להתייצב מול נתניהו בהמשך הדרך ולטבוע ממנו לבצע? אם הממשלה הקרובה תביא ריבונות מלא מלא, אנחנו נתמוך בה מלא מלא.
טוב, אנחנו נשארים ברגע.
טוב, כן, אנחנו נודה לרשת כאן 11 שבאמצעותם אנחנו מעבירים את השידור הזה עליכם. מסיבת העיתונאים של ימינה, ראשי ימינה, גם שר הביטחון נפתלי בנט, גם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', כשהם מסבירים, שניהם מסבירים למה הם נשארים באופוזיציה, אופוזיציה לוחמת, אמונית ועניינית, כלומר במידת הצורך הם גם יתמכו בכל מיני חוקי קואליציה למיניהם, כך משתמע מדבריו של בצלאל סמוטריץ'. אנחנו עדיין כאן, שידור חי ממשכן הכנסת, מיד שווים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליץ. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם וצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק וטמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות ותוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לשמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן? טוב, אז תתקשרו, 1-700-55-9898.
די לעקיצות, סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463, כוכבית 3463.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
איפה אני יכול למצוא מידע על מקרים חיוניים שמותר לי בהם לצאת מהבית?
פה!
ואיפה אני יכולה לברר אם מותר לי להפעיל את העסק?
פה!
ואם אין לי מושג ירוק לגבי התו הסגול, איפה אני יכול לקרוא עליו?
פה!
איפה?
פה!
פה! בפורטל החירום הלאומי, הפורטל החדש המרכז ממשרדי הממשלה והרשויות את כל המידע שאתם זקוקים לו בחירום.
איפה?
פה! בכתובת info.orf.org.il.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף קפוא אשפר 17.90 שקלים לקילו, קרטון ירחיים או שוקיים קפוא אשפר 23.90 שקלים לקילו, כבד אוף קפוא אשפר 13.90 שקלים לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם עוזי ברוך, עורך ערוץ 7, אתר ערוץ 7, שלום ערב טוב לך. עוזי? טוב, מיד היה איתנו על מסיבת העיתונאים של ימינה, אנחנו שומעים את כל ראשי ימינה, גם ילד שקד, גם סמוטריץ' וכמובן שר הביטחון בנט, מסבירים, מנמקים כל אחד בשפה שלו, בסיבות שלו, למה נתניהו זרק אותם, השאיר אותם בחוץ, לא רצה אותם מלכתחילה, וכל מיני אמירות מהסוג הזה. אחת הדברים שאומרת חברת הכנסת שקד, גוש הימין היה רעיון פוליטי טוב ששירת את הימין, צר לנו מאוד שנתניהו בחר לפרק אותו ברגע שמצא קלה חדשה. אנחנו עם עוזי ברוך, אתה על הקו. אוקיי, מיד הוא הצטרף אלינו. איתי גדסי כתבנו נמצא כאן.
שוב, שלום
איתי. איתי יוצא עכשיו ממש ממשכן הכנסת. בפנים אני מבין ממש ככה תכונה, אבל כל חברי הכנסת עסוקים עכשיו רק בפרשנות למה קורה ומה יקרה. לא באמת יש להם מה לעשות.
ממש ככה, מה קורה, כולם דנים בפוליטיקה, ויש אפילו חפלות, אם אפשר לקרוא לזה ככה למטה. בלשכות כמובן הם 2 מטר וכו', מקפידים כאן על הקורונה מאוד. תראה, ראיתי את הדברים של חברי ימינה, גם של בנט, גם הילד שקד, גם סמוטריץ'. אני לא חושב שסמוטריץ' טרק את הדלת. רואים את האכזבה שלו מאוד, הוא מדבר על כך שאין מסע ומתן, הוא חוזר ומדגיש את זה, אין כלום כי לא היה כלום. מהרגע הראשון...
הוא גם אומר, נהיה ענייניים. כלומר, כן? אם יבוא באמת איזשהו חוק, או יוזמה, או בטח הריבונות, נתמוך.
זה אמור להגיע בתגובה לדיווחים על חזרת המסע ומתן של מצידו של נתניהו יחד עם ימינה, אבל בנט לא סוגר את הדלת, הוא מבין שכרגע יכול להיות שנתניהו אולי יוכל לשדרג את ההצעה שלו כלפי ימינה, ובאמת צריך להמתין ולראות מה תהיה ההצעה שנתניהו יוכל להציע לימינה.
עוזי ברוך על הקו, שלום ערב טוב עוזי.
שלום שלום ערב טוב.
אז אחרי ששמענו את דבריהם של ראשי ימינה ו... בנט לפחות אולי הכי תוקפני כלפי נתניהו, תוקף בעיקר אידיאולוגית על זה שכבר זאת לא ממשלה ימנית וכו'. אני מנסה לשאול אותך קודם כל, איך הציבור, אתה יודע, בוחרי ימינה, איך הם עם ההחלטה הזו? האם כולם מרגישים בסדר עם זה שימינה תשב באופוזיציה לצידו של הרשימה המשותפת לפיד וליברמן?
תשמע, זה נראה מאוד מוזר כרגע שימינה שלחה עד עכשיו עם נתניהו, חתמה לו על כל כך הרבה נאמנות ובלוק כזה ובלוק אחר, התחייבות כזו, התחייבות אחרת, מוצאת את עצמה ערב השבעת הממשלה מחוץ לממשלה הזו, והולכים עם בני גנץ, הולכים עם אנשי שמאל, כמו שהוא ציין, אין לו קווי ריבונות, מערכת המשפט נמכרה לשמאל, זו סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. הציונות הדתית עוד צריכה לחשוב איך היא מתקדמת מכאן. מה שנפתלי בנט אמר ערב, שים לב, שני דברים. אחד, אני לא חושב ששוללים עדיין אפשרות כניסה לממשלה, אם באמת תבוא הצעה מכובדת ומכבדת מצד ראש הממשלה נתניהו, למרות שבנט אמר הרגע שהדיווחים האלה על ניסיון כן לנהל מום עם ימינה הם ספין ולא יותר, לא היה כלום ואין כלום. עם זאת, כמו שאני אומר, הוא השאיר איזשהו פתח. יחד עם זאת, תדע לך שבציונות הדתית חושבים שזה לא נורא כל כך לשבת באופוזיציה ולבנות אלטרנטיבה שלטונית לראש הממשלה נתניהו, אלטרנטיבה שלטונית לשלטון הליכוד.
כלומר, ברמה הציבורית אתה אומר בקרב מצביעי ימינה הולכים לפחות הלך הרוח, כן, לא עשו איזה מפקד או בחירות פנימיות, אבל זה הלך הרוח. אף אחד לא עוצר ושואל את עצמו, רגע, איך הגענו עד הלום אחרי 3 סבבים שהציונות הדתית לא הצליחה להתאחד, פעם אחת לא עברה את אחוז החסימה עם בנט, ועליות, מורדות, בן גביר בחוץ ובפנים, וכל מיני תרגילים פוליטיים כדי לקבל את תיק הביטחון.
אין ספק, אתה צודק, הציונות הדתית תצטרך לחשב מסלול מחדש, לא רק אם היא רוצה להוות אלטרנטיבה שלטונית לליכוד ולראש הממשלה נתניהו, היא תצטרך להתאחד דבר ראשון, כולה, כל הכיפה הסרוג, כל הכיפות, מהכיפה השקופה אנחנו קוראים לזה, ועד הכיפה החרדלית הגדולה. כולם יצטרכו בסופו של דבר להתאחד תחת מפלגה אחת, לא איחוד לאומי, בית יהודי, okay.
מה עושה הצעד חדש, הזה של הרב פרץ, ההליכה שלו לתוך הממשלה, עדיין לא סגור, אבל...
אני אגיד לך, אני אגיד לך שאנשים היום שסורכו איתו, אמרו לי, תגיד, אני רוצה לכתוב משהו, אבל אני לא יודע, אני כותב ואני מוחק. כותב ומוחק, כותב ומוחק. אין לי פשוט מילים, מה לומר. יותר מזה, ראש הממשלה עד כדי כך מתוחכם, יחד עם העוזר שלו, נתן אשל, ממש בשעות האלה הוא מנסה להרכיב לו תיק, שגם יהיה תיק שיחזיק את פנקס הצ'קים של הציונות הדתית. כדי שהציונות הדתית תצטרך לבוא, להמתין בלשכתו של רפי פרץ, ולחשוב ולחכות שיביא לה תקציב כזה או אחר. ולכן הוא רוצה לבנות לעצמו איזשהו תיק. אבל היו גם דיווחים בשעות האחרונות שאולי הוא פורש מהפוליטיקה.
טוב, יש עליות ומורדות. בוא, אתה יודע, אולי נתניהו דחה את ההשבעה הזו ליום ראשון, כדי שאנשי הציונות הדתית ייפגשו בבית הכנסת השבת, ואולי זה ישנה כמה דברים. אוקיי, עוזי ברוך, תודה רבה לך, ערב טוב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית כאן בכל חי, שידור חי ממשכן הכנסת. יחד איתנו איתי קדסי, כתבנו הפוליטיקן, העורכת הראשית אסתי פלד, על ביצוע טכני בבני ברק אורי כהן, כאן בעמדת השידור מוישי כאן, נשוב מיד אחרי חדשות השעה 8.